ספר נצח ישראל. בעמוד קופחת. ובמדרש. אנחנו שוב מדברים על ארבע מלכויות. ובמדרש כיפי שיניים יכרתו והשלישית יוותר בה. זה פסוק בזכריה. הפסוק הזה הוא די מזעזע, הוא מדבר על אפשרות של הכחדה של שני שליש מהאנושות. היום אנחנו רואים איך הדברים האלה הם אפשריים. בזכריה. כתוב שם, כיפי שיניים יכרתו והשלישית יוותר בה. זהו, אז יש דיון על זה במסכת סנהדרין בסוף, ממש בדף האחרון, שני דפים לפני הסוף. מה המשמעות? האם זה כוונה לאנושות, לעם ישראל, ואיך לעשות את החשבון, מה זה שלישית וכו'. כלומר, הנביא מדבר על אפשרות, זה לא אפשרות הכרחית, אבל אפשרות של מצב של קטסטרופה עולמית וכו'. אז מה זה השלישית יוותר בה? באופן כללי אומרת הגמרא, אלו ישראל, המדרש אומר, אלו ישראל, נקראים שלישית. כלומר, הם לא ייפגעו. מדוע נקראים שלישית? שהם בני שלושה אבות וכו'. הוא יעקב שהוא שלישי לאבות עד כאן. כן, אז מה זה יכרתו? זה לא דווקא שדווקא השמדה טוטלית, יכול להיות ביטול המלכות וכדומה, אבל בקיצור, יש מצבים מאוד לא נעימים שיתכנו. היום אנחנו גם יודעים שהדברים האלה הם אפשריים הלכה למעשה. זאת אומרת, מלחמת אטום בהחלט עשויה להכחיד חלקים שלמים של האנושות. וכמובן שאף אחד לא רוצה את זה, כן? לא. אבל הנביא מדבר על תיזהרו, הדבר הזה הוא אפשרי. אז הנביא מתאר את התסריט הגרוע ביותר שיכול להיות. בתסריט הגרוע ביותר, השלישית יוותר בה. אז לפי אחד הפירושים, מה זה השלישית? זה עם ישראל. זה יכול להיות גם כפשוטו. אבל... כי זה נבואת פורענות. נבואת פורענות לא הכרחית. אלא הרבה פעמים הנביא אומר לך, תראה, זה יכול להגיע עד כדי כך. כן. אנחנו גם רואים גם מה שקרה ב... בשואה, מבחינת עם ישראל, זה גם כן מצב של, אנשים פשוט קשה לתפוס את זה, 6 מיליונים של בני ישראל שמוכחדים תוך כמה שנים, הדבר הזה הוא דבר מזעזע, כן? הוא אפשרי, עובדה. הרבי ארוז, זיכרונם לברכה, כל דברינו על הכתוב, שנאמר כי פי שיניים יכרתו. הוא רצה לומר, המלכות המחולקת, אי אפשר שיהיה קיום להם מצד השניות שבהם ואין לזה קיום. והשלישית, האומה היחידה, זאת אומרת, פי שניים יכרתו, הכוונה אלה שמחולקים לשניים יכרתו. במילים אחרות, דבר שהוא לא מאוחד, אין לו קיום, כי סופו להתפרק. מה שאין כן השלישית, שזה האומה היחידה, זה אנחנו, שהיא שלישי ביניהם, יצרף אותה מה שנתברך. והיא קיימת לנצח בעבור שהיא יחידה בעולם. והבן מה שאמר שהם בני שלושה אבות. כי דבר זה גם כן עניין מופלא מאוד. ויש להבין עוד, כי מה שישראל הם זרע האבות, וכתיב והיו פי שיניים, יכרתון, האבות אשר הם אבות העולם, אין ראוי שיהיה הפסק לאומה הזאת הבנויה על יסודי עולם אשר הם האבות, פיסות שלהם משתלשלים מן האבות. זה אומר שעם ישראל הוא, אפשר לומר, מוסד אונתולוגי באנושות, זאת אומרת, משהו שהוא באופן עצמותי שייך לסדר העולם, לכן עם ישראל לא יכול להיכרת, אבל הוא יכול בהחלט לחטוף קשה. כן, והבאתי, זה עכשיו המשך הפסוק, והבאתי את השלישית באש וצרפתי אותו בצרות כי צרוף כסף. לא. למה זה סתירה למה שנאמר למעלה? לא נאמר לא יקרה לכלום, לא תיכרת. לא תיכרת, אבל תצורף, כן. ותבין ממה שבארנו לך אצל יעקב אבינו לומד, בחיבור גור אריה, פרשת ויחי, ובחיבור בעיר הגדולה, שם הערכנו. כי שני הקצוות יש להם קץ וסוף, שלכך הם קצוות, שהוא לשון קצה וסוף. זאת אומרת, אם אתם לוקחים דבר, למשל, דבר שקל לי להגיע אליו, זה השולחן, שאני לידו. אם אני מסתובב על גבי השולחן, אני מגיע לקצה, הקצה הוא גם סוף השולחן. כלומר, הקצה הוא המוות. מה שאין כן, האמצע הוא מקום החיים. מקום החיים. איפה שהשולחן קיים. הקצה זה הסוף שלו. לכן, גם כן, בכל ערך בעולם, כל מה ערך שהוא באחד הקצוות, יש לו סוף. עכשיו, אם אתה מעמיד את העולם על ערך אחד לעומת הערכים האחרים, אתה הלכת אל הקצה. וכל דבר שהוא הולך אל הקצה, יש לו סוף. נתתי לו גבול. למשל, אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת לגבי הנצרות והאסלאם, שכל אחת לקחה לעצמה מידה מן המידות, ולכן יש לה גם קץ. למשל, הנצרות לקחה את האהבה בתור הערך האלוהי היחיד, ולכן אינה מסוגלת לראות בצדק מידה אלוהית. אבל כמו כן גם באסלאם, שלקחו את מידת הדין בתור היסוד של הופעת האלוהות, ולכן מידת החסד נעלמה משם, ולכן גם לזה יש קץ בסוף. אם יש ייחוד המידות, זה הולך בסדר. לא, זה בדיוק העניין. האמצע הוא בהגדרה אינסופי. זה המשמעות של יעקב אבינו לומד. הוא באמצע בין אברהם ליצחק. הוא מאחד בין. נכון. נכון. כן. כן, אז מה? אני אמרתי שכל אדם שואף אל מה שאין בו. למשל, בני אדום שהם בעלי תרבות וטבע של רצח, לכן כשהם רוצים לחזור בתשובה, הם פונים אל מידת החסד, נהיים נוצרים. כמו כן, בני ישמעאל שהם בעלי נטייה של מידת חסד מופרזת, כשהם רוצים לחזור בתשובה, הם נוטים אל מידת הדין. עד כאן מובן? נכון, זה שוב מה? כן, זה מסביר מדוע הם מעדים על נס את החסד. לא, את הדין. כיוון שהם בעלים מידת החסד, והחסד כשהוא לבדו מגיע לגזל והריות, לכן יש להם צורך של ריסון, מידה המרסנת, מידת הדין, ולכן אצלם הצניעות היא קיצונית, והגנבים חותכים להם את היד. כן, כלומר, זה הולך בכיוון הנגדי. אבל זה לא מאוזן על באמת. כלומר, אין פה איחוד המידות בזהות שלהם.
למה לא?
מה?
למה לא?
למה זה לא? כי זה לא בזהות שלהם. זה בדת שלהם. כלומר, הם משלימים איזשהו חיסרון של הזהות על ידי דת הופכית. כן, זה לא הם עצמם. מובן? כן. למה אמצעי מה?
אין לו קץ
ולא סוף. האמצעי אין לו קץ ולא סוף, כי הוא אמצעי. באמצע אין לך קצוות, אם לא זה לא אמצע. זאת אומרת, מאחר ואנחנו אומה אמצעית, ממילא הנצח עובר בנו. מה כל כך מסובך להבין בזה? כלומר, לא יודע מה זה עמוק. זה לא פשוט.
אמצעי, מה זה אמצעי?
אמצעי מאחד, זאת אומרת. הזהות הישראלית היא איחוד של שלושה אבות. כלומר, כל אומה נורמלית יש לה אב אחד. אב שאליו מתייחסים. זאת אומרת, האומה עשויה מבחינת המיתוס של האומה להיות ביטוי לזהות של המייסד. מובן? לאומה זה, בישראל, יש לנו שלושה מייסדים. דבר תמוע. אנחנו גם בני אברהם, גם בני יצחק, גם בני יעקב בבת אחת. איך זה יכול להיות? כלומר, יכולנו להגיד, אנחנו בני יעקב, נקודה. אבל אנחנו לא כך מציגים את עצמנו, אנחנו בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם. זאת אומרת שיש צורך לבנות, כלומר שאנחנו בונים את הזהות שלנו מאיחוד של שלוש מידות בבת אחת. כי הרי אברהם ויצחק הם הופכים, ויעקב הם מציע ביניהם. כך שאנחנו מייצרים סגנון של זהות אנושית, שבו אתה מוצא את כל המידות בבת אחת. לכן אין קצוות. מובן?
האסלאם מתייחס לאברהם,
כלומר, אם היית לוקח רק את המושג של אלוהי אברהם, בלבד, הוא בונה על יסוד זה דת, היית מגיע לנצרות. אלוהי יצחק לבדו, היית מגיע לאסלאם. אלוהי יעקב לבדו, היית מגיע לחרדיות. וריבונו... אילו יעקב, לבדו אתה מגיע לחרדיות. ולכן, הקדוש ברוך הוא בחסדו הרב, יצד אומה שיש בה איחוד של שושת הזהויות האלה. אבל זה עצמו יוצר מתחים פנימיים. כי אז יש מי שמרגיש יותר שייך לאלוהי אברהם, מי שמרגיש יותר אלוהי יצחק, מי שמרגיש יותר שייך לאלוהי יעקב.
בתוך
האומה. אבל לסופו של דבר, הידיעה שאנחנו אומה אחת, זה מכריח אותנו לא למתוח את החבל מעבר מעבר למוגזם. בסדר? בסדר. אגב, זה אפילו קורה במאורעות של ימינו ממש. בסדר. מה אתה אומר?
אני רוצה לחזור לשאלה הקודמת. אם אמרתי לך נכון, אתה אומר שאצל הגויים זה לא המידה שלהם, לכן הופכים מידה אחרת בכדי לאזן אותה, ואז מגיע עוד פעם איזשהו עיוות. גם אצל היהודים, אנחנו כמה פעמים רואים שאדם מסוים יש לו מידות לא מתוקנות, הוא צריך לתקן אותה.
כן, זה בפרט.
כן, עכשיו, גם המידה הזאת הלא מתוקנת, היא בעצם לא חלק ממנו. היא לא חלק ממנו, היא משהו חיצוני. הוא הולך לתקן אותה. אז למה אצל היהודי שייך תיקון מידות, אצל הגוי לא שייך תיקון מידות?
לא אמרתי שלא שייך תיקון מידות אצל הגוי. ודאי ששייך תיקון מידות אצל הגויים. השאלה היא, האם זה מעניק להם נצח? אני אומר, זהות שבאה להשלים את עצמה על ידי משהו שהוא חיצוני לה, היא לא יכולה להיות נצחית, כי זה לא אחדות אמיתית.
אז איך אני כיהודי, ויש לי מידה לא טובה, איך אני משלים את עצמי ומגיע בכל זאת לנצח?
יפה, שאלה. אני חוזר על השאלה. איך אני כיהודי, אם יש לי מידה לא מתוקנת, איך אני יכול להשלים את עצמי על ידי משהו שהוא חיצוני לי בסופו של דבר, ובכל זאת להיות שייך לנצח? תשובה, על ידי ההתכללות עם שאר היהודים.
על ידי
ההתכללות? התכללות, כך, כן, משון כולל. כן, להתכלל עם שאר היהודים. ואז כל אחד נותן לשני, כי כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן אני קונה בתוכי מידה שלא הייתה בי באמת. אני קונה אותה דרך האינטראקציה עם יהודי אחר שהוא מתוקן. הוא יכול, בוודאי, הוא יכול לעשות את זה, אז אצל הגוי יכול לעשות בשני אופנים, או התקללות בין הגויים, למשל כתוב, וילך עשיו אל ישמעאל, זה ניסיון כזה, והאופן הזה הוא לא טוב, אומרים חזל, לא הלך עשיו אל ישמעאל אלא כדי להילחם ביעקב, כי בסופו של דבר זה לא מתוך אהבת האחדות, אלא כדי להוות איזה מין אלטרנטיבה לישראל. האפשרות השנייה זה שכמו שאנחנו מתקללים עם החבר שלנו, ואהבת לרעך כמוך, אפשר שהם יקיימו ואהבת לרעך כמוך עם האומה הישראלית. זאת אומרת, מאצלנו הם יכולים לשאוב את המושג האמיתי של האחות. ולכן, וכי מציאות את זה תורה, הוא דבר השם ירושלים.
ואז
יש קיים.
כן,
כן, ודאי. דבקות בנצח דרך ישראל, כן, אפשר. וזה, בהחלט, יש גויים שמגינים את זה. כן.
איך זה מסתדר שדווקא דרך אברהם יוצאים, כאילו, כזה ישמעאל, זה דווקא היה מידת הדין?
אני עוד פעם צריך להסביר את זה. מאברהם, שהוא מידת החסד, יוצא בן שהוא כולו חסד. ישמעאל. בסדר?
כן, אבל דווקא הרבה חסד קודם.
הוא כל כך חסד.
שדתו היא דין.
שדתו היא דין. בדיוק.
הרב, מה שאמרת עכשיו,
זה
אומר שגוי ללא תורה
ומצוות,
יש לו נצח?
גוי ללא תורה ומצוות.
אם יש לו מקיים אותה, ואהבת לך כמוך.
מה זה ואהבת לך כמוך? כלפי ישראל.
כלפי ישראל, זאת אומרת, בא עכשיו גוי, אוהב את האומה הישראלית, כמו באמת שואל את השומעה המצוות.
כן, כן, אז יש לו דבקות בנצח, בוודאי.
בלי תורה ומצוות?
בוודאי, זה הלכה מפורשת ברמב"ם, אני לא מבין אותך. חסידי אומות העולם, יש לו חלק העולם הבא וכו'. ומה זה חסיד אומות העולם? הרמב״ם, שהוא מבין שהמצוות ניתנו לו על ידי משה מסיני.
אותו דרגה כמו שלנו?
זה לא יכול להיות אותו דרגה או אותה דרגה, אם אתה מתכוון, משום שמדובר בזהות אחרת. כלומר, אם אתה תיתן למישהו מזון שמתאים למישהו אחר, אתה מזיק לו. כן. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני אמרתי? תגיד לי אחר כך אם אתה חולק על זה. אני אמרתי, אם אתה מבודד את אלוהי אברהם לבדו, אתה יכול להגיע לנצרות. זה מה שאני אמרתי. היית מגיע. אם היינו מבודדים את זה לבד, היינו מגיעים לנצרות. לא אמרתי שמאברהם יצאה הנצרות.
זה לא מצוין.
זה מה שהרב אמר, זה מה שהרב אמר, זה בלי
ואלוהי יצחק. ואלוהי אברהם יוצא בן יצחק, שהוא כולו דין. יש שני בנים לאברהם. שמת לב? יש לי קצת יותר מזה אפילו, אבל... אבל בעיקר יש ישמעאל ויצחק, נכון? ישמעאל מבטא את הטבע האברהמי בקיצוניותו. קיצוניותו. בקוף. פרסוניותו. כן, זה החסד המופרז, ולכן ידעו בכל ויד כל בו, הגזל והעריות. ולכן יש צורך על מנת להשלים את המידה היתרה הזאת בדת שהיא דין. עד כדי כך שבערבית דת אומרים דין. נכון? וזה בא מהעברית אגב. כן? חוקרי הערבית אומרים שהמילה דין בערבית מקורה בעברית דין. ולעומת זה, יש לו עוד בן בשם יצחק, שעל מנת להישאר צדיק, צריך להיות הופכי לאביו. והוא מידת הדין. פשוט מאוד. כל בן הוא הופכי לאביו. זה נטייה טבעית. עכשיו, יש שני אופנים. אם יש האבא שהוא גם צדיק וגם מידת החסד, אז איך להיות הופכי לו? שתי אפשרויות. או להיות רשע של מידת החסד, או להיות צדיק של מידת הדין. אני חוזר. כל אדם רוצה להיות שונה מאבא שלו ולייחד את עצמו. אם הוא ישונה ב-100%, זה הכי גרוע שיכול להיות. אבל יש אפשרויות, הרי יש בכל זאת נאמנות לזהות. אז אפשר להיות או בעל מידת החסד של הטומאה, או בעל מידת הדין של צדיק. יש אפשרות נוספת. יש עוד שתי אפשרויות. או להיות רשע של מידת הדין, אבל זה כמעט בלתי אפשרי, כי מאיפה הוא ילמד את זה? או להיות צדיק של מידת החסד כאביו, אבל זה גם כן משהו תיאורטי לחלוטין. בוודאי, כל פסיכואנליסט יגיד לך את זה. לא צריך תיאוריה פסיכואנליסט, כל אחד יודע שהבן מתנגד לאביו. יש מאבק הדורות. כן, אומרים, הרי אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. מדוע? משום שאם אדם הצליח להיות צדיק אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת.
אביו רשע.
מה אני אמרתי?
צדיק.
נכון. זאת אומרת, כפי שאתה בהחלט צודק וחוזר על הדברים, אם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, זה סימן שהוא צדיק באמת. זה דבר פשוט. כי אם אביו רשע, זה לא חוכמה להיות צדיק. למה אתה צדיק? כדי להרגיז את אבא. אז מה? זה ברור. טוב. אז איפה היינו? כי שני הקצוות, חזרתי פה על עקרונות שהמהר"ל חזר עליהם הרבה כבר בפרק ב'. יש דבר שאמרנו כשלמדנו את פרק ב', חשוב אולי לחזור על זה. אם האופי של האומה הישראלית זה האיחוד של המידות, אז זה סימן שמה הנטייה הטבעית שלנו? המחלוקת, נכון?
כן.
לכן יש לנו דת שמדברת הרבה על אחדות. טוב, לכן דווקא אצלנו יש לנו הערכה.
המחלוקת?
המחלוקת, כן. יש לנו הערכה גדולה למידת האחדות, בגלל שאנחנו יודעים מה הסבל שנטוע בזהות העצמית שלנו, שהוא המחלוקת.
זה קשה.
מה הבעיה?
זה
אומרים
שאנחנו
מתחילים
להיות
מחלוקים
בגלל
שאנחנו
מתחילים
להיות
מחלוקים.
התורה מתאימה לאדם. מניין לך דבר זה? כן, אני לא שמעתי דבר כזה אף פעם בחיים שלי. לפחות לא בתורה. כלומר, אתה אומר שהתורה מתאימה לאדם. אצלי בחז"ל כתוב הפוך. למשל, הגמרא שואלת מסכת קידושין, מדוע בכבוד האב, התורה הקדימה את האב לאם, ואילו במורה את האם לאב, נכון? גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, לכן הקדים כבוד האב. ובירא מאביו יותר מאמו, לכן הקדים כבוד מורה האם. נכון? זאת אומרת שהמצוות הן לא לפי טבע האדם, אלא עד רבה, לא תתקן את טבע האדם.
יש איזה עדיפות מסוימת, אבל... נהוג ולא נקרא.
אני לא מבין אותך. לפי דבריך, יוצא שהתורה היא טבעית לחלוטין. זאת אומרת, זאת אומרת שהדבר הראשון שמתחשק לי לעשות, שאני מפותח את העיניים בבוקר, זה לקפוץ מחוץ למיטה ולהניח תפילין. נכון?
יש לאדם גם עוד דברים.
יפה.
הוא מורכב
מאוד
דברים. אבל במהות שלו
זאת אומרת שהתורה מתאימה לא לנפש שלו, אלא לנשמה שלו. אוקיי. בנשמה אני מסכים. אצל האבות הייתה הערת נשמה כזאת, שבאמת גם הטבע שלהם מותאם לדברי תורה. אבל הטבע הראשוני אצלי, אצלך, אצלי נגיד, יודע מה לא אצלי, אצל החבר שלי שסיפר לי, זה התנגדות לדברי תורה. כלומר, יש איזו בעיה פדגוגית חמורה כשמלמדים דתיים, מורים דתיים, אומרים שהמצוות זה הטבע שלנו. כי זה גורם לאחד מהשניים. או שהחניך אומר, הוא מטורף לגמרי, ואז הוא לא יכול להישאר נאמן בסופו של דבר למורה שלו, או הוא בוודאי צודק, כבר הוא הרב, אז אני מטורף. וזה דבר מאוד לא נעים שאדם יחשוב שהוא מטורף. שהוא לא
נורא.
זה הטבע הנשמתי, לא הטבע הנפשי. זה חשוב להבין את זה. האמונה טבעית לאדם. מה כן באמת?
שם
המשגה הוא. מה? יש לנו השגה, יש לנו השגה אחרי תרגול. ותרגילנו בתורתך. זאת אומרת, אחרי שהאדם מתרגל לדברי תורה, הוא מתרגל לדברי תורה, אז יש חדירה של האופי הנשמתי בתוכו, ואז הוא חי כך. הוא לא יכול אחרת. אבל זה לא מיד, מה?
כמעולף או כמחונך?
אני חושב כמחונך, כן, בוודאי. תראה, יש דרגות דרגות, יש אולי אחד שזה רק אילוף. אבל אם זה אמיתי, אז בסוף זה חודר. בתרגילנו בתורתך, אנחנו מתפללים. אומרים את הדבר הזה בתפילה. בתרגילנו בתורתך. בואו נחזור מכן לדבר. כי שני הקצוות...
איפה אתם רואים?
אנחנו בעמוד כופחת, כפי שאמרנו כבר בתחילת השיעור, אני לא מבין את הדבר הזה. בעמודה ימנית, קצת אחרי האמצע של העמודה, כי בית הקצוות יש להם קץ וסוף. שלכך הם קצוות, שהוא לשון קצה וסוף. ולכך יש למלכות פרס ומלכות רביעית, שם ימין ושמאל קץ וסוף. כן, כלומר, זה המערה לבין מה זה יקרתו, יקרתו כמלכות. לא תהיה יותר מלכות לרומא ופרס. והאמצעי, שהוא הישר, אין לו קצה. ואינו בעל תכלית. כלומר, בעל תכלית הכוונה סוף. כן, תכלית לא במובן של מטרה, אלא תכלית במובן של סוף. כן, הוא מסביר לך גם למה. למה עם ישראל אין לו סוף? כי הוא אמצעי. מה, מה אני אמרתי
שם?
יקרתו. לא, השאלה היא איך להבין את זה. אני אומר איך שזה מובא בגמרא. פשט הגמרא, מסכת סנהדרין, שמה זה די מזעזע. כן. והאמצעי, אבל פה הוא מביא מדרש. טוב. והאמצעי, שהוא הישר, אינו קצה, ואינו בעל תכלית. וזו מידת יעקב, שנקרא ישורון. ישורון מלשון?
ישר.
או מלשון? להסתכל. מה זה לשור? לשור זה להסתכל. כן? כן, כן. שור הוא הביטור הוא. כן? אז זהו מידת יעקב, שנקרא ישורון. ולפיכך אינו בעל קצה. ומטעם זה אמרו, יעקב אבינו לא מת, כמו שהתבאר שם. לא כתוב, האמת היא בשום מקום, שיעקב מת. חנתו, קברו, הספידו. אבל מת לא כתוב, מה אני אעשה? ויגבה, ויאסף אל עמיו. אבל מת לא כתוב. כן. כן, והיא אחרי מות אברהם. בסדר? אז כתוב שהם מתו. לגבי יעקב, לא כתוב. אגב, יותר גרוע, לגבי משה כתוב שהוא מת, ובכל זאת הרמב״ם אומר שהוא לא מת. זה מעניין. הרמב״ם הלך יותר קיצוני, מה? אצל משה, כן. הרמב״ם כותב שאירע לו משהו עבורנו מיתה ועבורו אילויים. כלומר, הרמב״ם לא יכול להתפוס שמשה מת, אלא הוא מתעלה. זאת אומרת, זה מקרה מוות. למרות שהכתוב אומר מת.
איך הרמב"ם
מבין מוות? זה אני כבר לא יודע, אבל אובדן. אבל לגבי יעקב מפורש, הכתוב לא אומר בשום מקום שהוא מת, יותר מזה. הנביא מתייחס אליו, אומר, ואתה אל תירא יעקב עבדי, וכי הנני מביאך מרחוק, וזרעך מארץ שביים. אז שם יעקב לא יכול שזה הכוונה לאומה. כי מה אומר? אתה וזרעך. אז מכאן שיעקב הוא חי עדיין.
מה מסביר
לו? מה קורה לך שאתה הוא חי? שפע נעצר, זה לא שומר רק על המערב. שוב עבדה עם זה. לא, במהותו הוא שייך לנצח. מכוחו של יעקב יש לי כולם עולם הבא. ויש לי, מה?
מיטה של אדם לכאורה סוף שלו. עכשיו אם האדם משאיר זרע אחריו, אז לכאורה זה המשך שלו.
כשהם
יעקב לא מת לכאורה, העובדה שיש עוד בנים ובני בנים, אלה בני יעקב, אז כמו שיעקב נמצא.
אפשר גם, נכון, הגמרא אומרת משהו, גם זה יכול להתפשט. כתוב, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. כן, כיוון שזרעו נצחי. כן, מה אתה אומר?
מה זה בעצם?
עמה זה משפחתו, משפחתו. עמה בפני משפחתו. גם בערבית, עם, זה קרוב משפחה. זה דוד, מה? מה ליעקב? מה זאת אומרת? הוא יצא נשמתו. יודע, כשאתה שואל את חסידי חב"ד, מה קרה בגימל תמוז? קרה משהו נורא. כן, האמת היא מסופר גם על רב יהודה הנשיא, שהיה עושה קידוש לבני ביתו, אחרי פטירתו.
עושים
שנה. היה מגיע, ככה, כל ליל שבת, היה עושה קידוש. אז הרבי מיללו, כן, שמעלה את הרבי שלו, את האבא שלו לתורה, אה? כן, אז הרבי מגור אמר, טוב, שייתן לו אגבה.
כן. אומרים שגם רבי אלעזר ורבי שמעון היה
עשר. כן, כן, שנשאר בעליית גן. לא, לא יודע איך להבין את הדברים האלה, אבל זה אומר שהאיש באמת לא מת במובן הרגיל של המילה. שיש לחיות. ויש לישראל מידת יעקב, כמו שאמר הכתוב, והיא בישורון מלך מתאסף ראשי עם, יחד. הרי כי נקרא ישורון, ונקרא ישורון, כבר בענו זה במקומות בעריכות. ומפני זה אמר הכתוב, והיה בכל הארץ פי שניים יקראתו, הם המלכויות המחולק שהם הקצוות, כאילו שני המלכויות מחולקים והם כמו שני קצוות. אין, היום אנחנו רואים גם כן בעולם, אנחנו רואים באמת המאבק בין שני קצוות, בין המערב לבין העולם הערבי. אנחנו רואים שכל אחד יש לו טענות נגד השני. אין, היום, סלבין, מה מדריך את בן לדן? אין? למה בן לדן החליט שהוא צריך להפיל את שני המגדלי התאומים? מלבד זה שהוא אדם ברברי וחסר רחמים. אבל האם יש איזשהו רציונל מאחורי ההחלטה שלו? האם יש... מה? כן, הוא רואה את התרבות המערבית בתור האויב של האנושות. עכשיו, מה? על יסוד מה? הוא אומר פשוט, אתם משחיתים, אין אצלכם תחתית לחיים, אתם מפתחים זנות, סמים, אלכוהול, נהנתנות, העלאת הערך של היחיד באומת הכלל, כל הדברים האלה, אגואיזם כזה, אז זה הפוך לערכים, לא הפוך לאסלאם, זה הפוך לערכים, לערכי המוסר, וזה בעצם מה שהם מפמפמים כל הזמן, ואין תשובה אמיתית בעולם המערבי לטענות האלה. אין. עכשיו תקראו את ספרה של אוריאנה פלאג'י, עיתונאית ממוצא איטלקי, חיה היום בניו יורק, כתבה, בעקבות הפלת מגדל התאומים, היא כתבה ספר נקרא הזעם והגאווה. הזעם והגאווה. כתבה את זה באיטלקית, זה תורגם לכל השפות בעולם. אני לא חושב ששפה בעולם, אולי לא הסלובנית, לא יודע, שזה לא תורגם. לא, באמת, זה ספר, קוראים אותו תוך חצי שעה. אבל זה מעניין. עכשיו, מה שהיא בעצם שמה טוענת, היא רואה באסלאם את האויב של האנושות. למה? כי אם האסלאם יצליח במזימתו, לא נוכל ללכת בחצאית מיני ולשתות ויסקי. לא, זה לא... אבל לא נוכל. מה?
נשמרת
הציון. כן, זאת הבעיה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להסתובב בחצאיות מיני, לשתות ויסקי, ועוד קצת פרטים שמה של הפקירות לעצמה. אנחנו רוצים לבנות מגדלים ענקיים, וזאת גאוותנו, והם רוצים להרוס את זה. זה בעצם מה שאומר. כשאתה קורא את זה, אתה שואל את עצמך בעצם, אז איפה הערכים? מצד שני, מה הם רוצים שמה אלה? הערבים, המוסלמים. הם רוצים לבטל את החיים. הם לא רוצים שיהיה מקום לחיים. הידיעה שהאלוה הוא אדון הכל, אללה הוא אכבר, זה בא לחלות כל גילוי של חיים. צריך להיות עצוב. זה האופן האמיתי של עבודת האלוהים. קוראים איזה כניעה. איך אומרים כניעה בערבית?
אסלאם.
יש פה משהו גם כן ברברי מאוד. כן.
ככה היה גם לפני 1,000 שנה למשל?
בוודאי.
בתקופת הרמב״ם?
כן, גם בזמן הרמב״ם זה
אתה. אז למה הרמב״ם כיבד בכל זאת את...
ממה שהוא כיבד את האסלאם?
כיבד, לא אמרתי כיבד.
כיבד?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא. הרמב״ם אומר יש דבר אחד שיש לאסלאם, והוא שהם לא עובדי עבודה זרה. זה נכון. עכשיו, מה שהוא חושב עליהם, עליהם, על האומה הזאת, אם היית מלקט את מה שהרמב״ם אומר במקומות מסוימים, אז היית יושב בכלא.
כן.
זה משהו, זה משהו אומר, זה די מזעזע. כן? למשל, טוב, הוא אומר שזאת האומה השקרנית ביותר שיש בעולם, הבזויה ביותר שיש, שביזתה אותנו יותר מכולם, שהקדוש ברוך הוא מצטער שברא אותם, והוא גם כותב שם על מנהגי התפילה שלהם, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מאיפה זה בא להם, ההשתחוויה הזאת? הוא אומר, זה שרית של בעל פעור. לא, פשוט ידיים ורגליים, אבל האופן שבו הם משתחווים, כן, שמרים את הטוסיק לשמש, אז הוא אומר, זה שריד של בעל פאור, ואיגרתו לרבי עובדיה הגר. מה? מה זה עבודת הפאור? זה בדיוק העניין, מה זה שריד שנשאר אצלם? אפילו לא יודעים שזה בא להם את זה. כן.
הם עדיין יותר טובים
מהנוצרים, נכון? הם עדיפים על הנוצרים לפי הרמב״ם?
לא, בכלל, לפי התורה.
תראה, יש תשובה מאוד מעניינת של הרמב״ם בנושא הזה. שאלו אותו, האם מותר לקיים דיונים על דת עם הנוצרים והמוסלמים? והרמב״ם ענה, עם הנוצרים כן ועם המוסלמים לא. למרבה הפלא, נכון? שהרי האסלאם הוא לא עבודה זרה לפי הרמב״ם, והנצרות כן. לא, זאת לא הסיבה בכלל שאומר. הוא אומר, כי בינינו לבין הנוצרים יש מכנה משותף, שהוא התנ"ך. וכל הוויכוח זה על הפירוש. אז נוכל לדבר איתם, נחזיר אותם בתשובה. לעומת זה, האסלאם סובר שאנחנו זייפנים של התנ"ך, ולכן אין אמינות לשיח. לכן אפשר לדבר איתם. ומעניין מאוד שבמהלך ההיסטוריה התקיים במהלך הדורות דיאלוג יהודי-נוצרי, לא נעים, כן? אבל התקיים. יהודי מוסלמי לא התקיים מעולם. למרות שהייתה תרבות יהודית ערבית, אבל לא יהודית מוסלמית. התרבות היהודית ערבית עסקה במדע, בפילוסופיה, באומנות, שכל אלה הם ערכים אוניברסליים, אפשר לדבר על זה.
מה זה תרבות יהודית ערבית?
יהודית ערבית זה למשל הפילוסופיה, בימי הביניים.
למה כל זה יהודית ערבית?
כן, כלומר בין היהודים לערבים כערבים היה קשר, אבל ביחס לאסלאם שום דבר. כלומר, מעולם לא היה דיאלוג מוסלמי-יהודי. אולי הספר היחיד שבו ראיתי, שגדולי ישראל, אחד מגדולי ישראל שהתייחס לאסלאם ישירות, זה ספר גן הסחלים לרבי נתנאל ברב פיומי מתימן, בן דורו של הרמב״ם. והספר הזה, המזל שלו זה שהערבים לא הכירו אותו. כי אם לא היו שוחטים את כל היהודים שם. כלומר, זה דיאלוג מעולם לא התקיים. לעומת זה, עם הנצרות, כמה שאתה רוצה, יש מדפים שלמים של מערכת יחסים בין היהדות לנצרות. אה? לא הבנתי כלום. עם מי? הסכמים עם מי? היה הסכמים עם הערבים? מעולם לא היו הסכמים בין מדינת ישראל לערבים, אני מצטער להגיד לך את זה. היו תמיד הסכמים עם המערב. המערב השקפה או שימש כחוליית קשר בין היהודים בין מדינת ישראל לערבים.
חוליית קשר?
לא, זה לא סתם, זה לא סתם. תראה, מדוע ערפאת ישחקו עצמותיו מעולם לא רצה לסיים את האינתיפאדה? למה? כי הוא רצה שסיום הסכסוך ייקפה על ידי המערב, שלא יאמר שהוא חתם ישירות על הסכם עם ישראל.
מה שאתה אומר, אני לא צריך לדעת את זה ככה.
אין מה, אין להם מה?
למי?
לא. זה אומר שבין מדינות... לא. זה אומר שבין מדינות יש יחסי כפייה, זה נכון. גם בין מדינות עצמאיות. לא, יש לנו רק... לא. יש לנו עצמאות מדינית, ולכן אנחנו עשויים גם לקבל כפייה. מה שאני מסביר. כפייה זה בין בני חורים. ברור, אז זה, אבל ברור דבר אחד, זה מעולם ישמעאל לא קיים שיחה עם יצחק, גם בתורה אגב, אם תראו, אין שום שיחה בין ישמעאל לבין יצחק.
אבל היה להם השפעה עליהם. למשל הרב יוסף מסעד, באיזה ספר, לא זוכר, מביא בשם הרמב״ם, שאומר שכל העניין של השדים והרוחות שהילדים מאמינים, זה ממקור של זקנות ערביות. יש לי את הספר, פה.
איזה ספר זה?
לא זוכר, אני אראה את הדף.
כן, נעניין. כן, בסדר, תראה, אי אפשר לחיות בתוך חברה ולא שלא תהיה איזו השפעה דיפוסית. אגב, אם למרות כבודו של אותו צדיק, יאמר שאמונות כאלה היו קיימות גם לפני האסלאם, בישראל. כל מיני אמונות תפלות וכדומה, מה?
הוא דיבר שם על עניין הזוגות.
לא שומע.
התלמוד מלא.
התלמוד מלא מזה, מכל מיני...
כן, אבל הרמב״ם למשל השמיט את כל הסוגיות האלה. ואז בספר הוא אומר למה הרמב״ם השמיט, הוא אומר שכל זה... קיבלנו
מזקנות
ערביות, ממש
ככה,
הייתי בשוק
שקראתי. אבל יש לי בעיה, אני אומר לך, יש לי קצת קושייה לדברים האלה, כי אנחנו רואים שאמונות כאלה התהלכו בעם ישראל עוד לפני שהאסלאם בכלל הופיע. זה שחלמו עליו. אז בסדר, אז כבודו של צדיק במקום אמונה, אבל האמת אהובה מכל. בסדר, אני לא אומר שאין פה כל מיני דברים שבאו, למשל החמסה, אתה יודע מאיפה זה בא? אבל מאיפה זה בא? זה היד של פטימה. זה היד של פטימה.
פטימה. אבל יש עניין של חמישית...
פטימה זאת אשתו של מוחמד, הבת של עלי, האמא של חוסיין וחסן. מה, אתה לא... פותח.
אבל יש עניין של חמישית, שזה 20%, זה עין טובה.
אני לא אמרתי שאין לזה גם יסוד, אני אומר, מבחינה היסטורית מאיפה זה הגיע. אז זה שיש לזה אולי יסודות בקודש, יש נמצאות נסתמיר שם, והחידה אומר מה שאומר, בסדר, אני רק אומר לך, מבחינה היסטורית מאיפה זה הגיע. גם הערבים בצפון אפריקה, מאז האימפריה של החליפות הפטימית דווקא, היה להם הדבר הזה. טוב.
הרב, הם
חיבלו
אותנו יותר אבל מאשר המצרות קיבלו
אותנו. אתה אומר שהערבים קיבלו אותנו יותר... מאשר הנוצרים. תגיד לי, מי כפה על היהודים ביגוד מיוחד? זה התחיל, זה הערבים כפו את זה. הם אחר כך, זה אחר כך עבר לנצרות. שאלה שנייה, מי קבע מס גולגולת על היהודים? אם לא המוסלמים. לא, זה התחיל באסלאם, זה הלכה. מי כפה על היהודים שאסור להם ללכת עם נעליים ברחוב? ושיהודי שעולה על סוס הורגים אותו. תחשוב על זה. כן, ומי כפה...
מבחינת כבוד לחכמנו
מי שכה ששאלים?
אני אומר, כבוד לחכמנו במרוקו, בעיראק,
בתוניס, כן, באמת? אז בואו נספר לך סיפור. כל הדברים האלה, הכבוד שאתה אומר שנתנו לחכמנו, זה היה רק בזמן שהם היו תחת שלטון קולודיאליסטי של המערב. כלומר, מה שמנע את הערבים במרוקו מלשחוט את היהודים, זה המשטרה הצרפתית. שיהיה לך ברור.
כל הזמן?
מה?
כל הזמן?
כל הזמן.
מתקופת הרמב״ם?
מתקופת הרמב״ם, כן. מתקופת הרמב״ם זה ממש מעניין. שמעת על אל-מוחדים?
לא.
תגיד, למה הרמב״ם ברח מספרד? בגלל שבאותם הימים, אל-מוחדון, אני קוראים אל-מוחדים, שלטו על צפון אפריקה ועל ספרד, והחליטו להרוג את כל היהודים. אז לא הייתה ברירה למשפחה של הרמב״ם, אלא לברוח מקורדובה. הם הגיעו לפז, פז שהייתה בירתם של אל-מוחדים, ובמשך שנתיים התנהגו כמוסלמים. בלילה אחד, 1,000 היהודים שהיו בפז, נשחטו על ידי השלטון, רק הרמב״ם ואביו הצליחו להימלט וברחו למצרים. כן? מה אתה אומר שבזמן הרמב״ם ככה כיבדו משהו, חבל על הזמן.
אני אומר שיש
לאורך
כל הדורות...
יועץ, תמיד, זה ברור, תמיד המלך זקוק ליועץ יהודי. הוא יודע שזה היחיד שלא ישקר לו. זה הכל. זה מצד כבוד ליהדות? איפה אתה חד?
לא אומר כבוד של אבא.
איפה אתה? לא, 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 לא.
אינקוויזיציה,
שואה.
הם עשו את זה בתשלומים.
מה? אני מדבר מצד הביזוי, כי את דיברת על הכבוד עכשיו. אז מצד, מצד הכבוד... לא, דווקא לא, 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 אני מצטער מאוד, מבחינת הביזיון ליהודים, האסלאם הוא הממציא והמפעיל, והוא עושה את זה הכי טוב מכולם. אז אמרת, לגבי שחיטה, זה הנוצרים, הם מומחים יותר גדולים, הם יודעים להרוג יותר, זה נכון, אתה צודק. אבל אני מדבר מצד הביזוי, מה שאמרת, שתמיד ההגדה הזאת שמתהלכת היום בקרב החרדים, שלפני שהייתה לנו מדינה, הטורקים כיבדו את הרבנים וכל מיני דברים כאלה, זה עורבה פרח. שמעת על בבדו? בבדו, שמעת על בבדו? רבי דוד אבו חצירה, שהיה אחיו הבכור של הבבא סאלי. שמעת עליו? הוא היה תמיד חכם ענק. כן, היה דיין של כל אזור מחוז תפילל בגיל 40, דבר שהיה נדיר מאוד, אז לא ממנים דיינים בגיל כזה. ובשנת 1912 התקרבו הצרפתים אל דרום מרוקו. הלכו וכבשו. הערבים טענו שהיהודים משתפים פעולה עם הצרפתים, וביום שבת אחד, כשכל קהילת תפילל, שזה היה הרבה מאוד אנשים, היו בבית הכנסת, נכנסו הערבים אל בית הכנסת ולא נגעו ביהודי אחד. ניגשו ישר אל הרב והכניסו אותו לתוך קנה של תותח וירו אותו. זה היחס הטוב שהיה לערביי מרוקו אל היהודים. אחד מאבות אבותיו של מלך מרוקו דהיתנה, פעם אחת הסתובב באחד הערים בסוף המאה ה-18, רבי יוסף מסס מספר את זה, הגיע לאיזשהו מקום, באו שם שתי משלחות, יהודים וערבים, לקבל את המלך. המלך רואה שם משלחות, הוא אומר, מדוע אלה עומדים פה ואלה עומדים פה? אז אומרים לו, אלה יהודים ואלה ערבים. אז הוא אומר, אבל איך נבחין ביניהם? כי הם היו לבושים אותו דבר. אבל אין בעיה, תחתכו לכל היהודים את האוזן הימנית, ככה נדע מיהודים מערבים. וכך עשו. אתה רוצה עוד סיפורים? אני יכול לדבר על סיפור. על כל מדינה ערבית יש לי סיפורים ככה. לא, בסדר, שזה דע.
מה שעשו המוצרים זה... אין תקדים למה שעשו
המוצרים. אתה מדבר על משהו אחר. סליחה, אתה אמרת נקודה אחת שאותי קוממה. אמרת שהם כיבדו את היהודים יותר.
את חכמי היהדות
הם כיבדו. הם כיבדו יותר את חכמי היהדות. לא היה ולא נראה.
אז יש מלא ספרים, מה, הם שקרים?
תראי לי את הספרים. תביא, תביא.
כל הסיפורים על הצדיקים, איך גדלו, איך התפתחו, מה עשו, מה
איפה. כן, אתה תראה כל פעם שבסיפורים האלה של אותם הצדיקים, זה תמיד איזה מלך שמבקש להרוג את הרב, ובסוף הוא רואה שהוא גדול. זה הכוון. תסתכל, טוב טוב, מה מדובר. תמיד יש שלב בסיפור שהמלך הוא מת להרוג את הרב, אבל ברגע האחרון משהו מציל. אני לא חושב שזה מדבר על כבוד אמיתי.
למה שאומר הרב, האסלאם יותר
גרוע מהנצרות. לא. המוסלמים יותר גרועים מהנוצרים. בנושא הזה, בנושא של הכבוד, הרמב״ם כותב את זה בעצמו. הרמב״ם שחי בתור הזהב המפורסם. הוא אומר, אין לך אומה שהשפילה אותנו יותר מהם. וככל שאנחנו מנסים להתקרב אליהם, הם יותר ויותר מרמים אותנו, משקרים לנו. ועל הרמב״ם כתוב, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי בנקדה, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. טוב. כן, נו. אגב, תדע לך שזה לא כך במקרה שהיהדות של ארצות ערב במאות השנים האחרונות התדרדרה. לא במקרה, תחשוב על זה, איפה זה בא. מה? יש פה ושם משהו. מה? היא לא מילאה, הייתה פונקציה אדירה שהיא מילאה בתקופת תור הזהב הספרדי וכו'. זה הלך ונמס. כן, זה נכון, זה נכון. זה גם נכון. זה גם נכון. טוב, איפה אנחנו? ולכן ראה דניאל האחת שהיא של כסף והשני של ברזל. ובעניין ארבע מלכויות אלו. עכשיו פה מתחיל דיון חשוב ביותר לענייננו, לימינו. הם מפקפקים במלכות ישמעאל. כי יש היו אומרים כי מלכות רביעית הוא מלכות ישמעאל. מי זה הם?
אדום.
רבי אברהם מבן עזרא. רבי אברהם בן עזרא בפירושו לספר דניאל אומר שהחלוקה שרגילים לחלק את ארבע מלכויות לבבל, פרס, יוון ורומא איננה נכונה. הוא אומר יוון ורומא זאת התרבות, זאת המלכות. והמלכות הרביעית שראה הנביא דניאל זה ישמעאל. ככה טוען רבי אברהם בן עזרא.
איך המלכויות לשיטתו? מה עם ארבע?
פרס, לא זה, בבל, פרס. כן, בבל, פרס, יוון וישמעאל. ככה אומר. ככה טוען רבי אברהם אבן עזרא. אם כי בחז"ל לא מצאנו כך. חז"ל לא מדברים על מלכות רומא כמלכות יוון, אלא זה מלכות רביעית, הם קוראים לזה.
מה?
יש מלכות ישמעאל.
בתוך הארבע?
נכון, לא, בתוך הארבע. אז זאת השאלה. אז יש פה שני פירושים שעומד המהר"ל לתת לנו בנושא הזה. מי זה מלכות ישמעאל?
האמת שמלכות רומא היא המשך של
תרבות ההליניסטית. זה הטענה של רבי אברהם בן עזרא. רבי אברהם בן עזרא אומר, אין הבדל. התרבות ההליניסטית היא משיכה ברומא.
גם הרס"ג אומר את זה, לא?
הרס"ג? שאומר שהמלכות הרביעית זה ישמעאל?
כן, המלכות הרביעית זה ישמעאל, ואומר שהיוון זה ביחד.
אז גם רבי סעדיה גאון.
מה זה הסגה?
המלדים אומר את זה?
כן.
אז גם המלדים.
לא, 1300 שנה. אנחנו עדיין תחת...
לא, אבל אני לא חושב שלא. המלדים לא קורא לזה מלכות רביעית. הוא אומר מלכות חמישית. המלדים, את כל מה שאני זוכר, הוא מדבר על מלכות ישמעאל כמלכות חמישית.
לא, מלכות הרביעית, שם טיפול מההר, תפגע ברגליים והכל זהו.
אומר זה על ישמעאל?
כן, כן, אומר
זה ממש. לא, זה אומר, בסדר. אז המהר"ל יש לו עכשיו עסק עם שלושה, בסדר? עם רס"ג, עם רבי אברהם בן עזרא ועם המלבי"ד, בסדר? תוסיפו עוד אחד.
התכוונתי הרב לא מבחינת המספרים, מבחינת שזה המלכות האחרונה.
זה כולם מסכימים. גם יש גם כל מיני מדרשים על זה, מדרשים מאוחרים קצת, נקרא. יש אסף אותם יהודה אבן שמואל בקובץ מדרשי גאולה. יש לך מדרשי גאולה, שם יש הרבה מדרשים מהתקופה הביזנטית, ושם רואים התייחסות למלכות ישמעאל. גם בספר פרקי דרבי אליעזר, כן.
אבל האם
כבר
אפשר לראות את זה היום בנושא שם, שהאסלאם משתלט על אירופה, ומדינות כמו אנגליה וצרפת, ומשתלט על... מביא את האסלאם באמת לאירופה...
נו, אז מה השאלה? נו. כלומר, זה מה שאמר המהר"ל לפני כן, שפרס ורומא, הם האחרונים, כן, הם האחרונים, המאבק ביניהם הוא המאבק האחרון, ובסוף זה שניהם ייפלו, כי כל אחד הוא קצה. ברור? כל אחד הוא קצה. כן, זה מה שהתחלתי להגיד על רומא והאסלאם, המערב והאסלאם, שהם בסופו של דבר כל אחד יש בו טענה מוסרית משלו, אבל אינה כוללת את כל הערכים, ולכן הם עתידים ליפול. זה מה שאומר המערב. זה נקרא מדרשי גאולה. מדרשי גאולה זה מעט יהודה אבן שמואל הוצאת דביר. אבל אי אפשר למצוא את זה היום, אני חושב. יש לי בבית. יש פה בספרייה. מה אתה?
בספרייה לא.
יש פה בספרייה של מכון מירגן. אני ראיתי. לא מעניין שם, יש כל מיני מדרשים שחוברו ב... בסביבות שנת 900, 1000, נועים כאלה. טוב. אז ובניין ארבע מלכויות אלו הם מפקפקים במלכות ישמעאל, כי יש היו אומרים כי מלכות רביעית הוא מלכות ישמעאל, כי הוגשה להם, כי היא חיה גדולה מאוד. וראוי לתת... מה? גם היא יכולה להיות איזה מין חיה, כמו ארבע חיות שבספר דניאל, שהם ארבע מלכויות. אז הוא אומר, גם הם רואים, מה? במציאות, מה? יש להם אימפריה, מגטריה, מה אוקיינוס האטלנטי והצין? זה משהו גדול. זה כולל את מלכות ביזנטיון ואת מלכות פרס ועוד קצת יותר מזה. בקיצור, זה משהו גדול. אז מה? כי הוא הוגשה להם. כי היא חיה גדולה מאוד. והוא לצאת למלכות זה, כוח חיה רביעית. ואם לא כן, מה היא מלכות זה? זה השאלה של רבנו סעדיה. כן.
כשמדברים על מלכות,
לבנת מלכות?
אני אסביר גם מה המקום שלך. כשאנחנו מדברים ואתם מדברים על טריטוריה ממקום למקום, הרבה מלכים מושלים בעצם בטריטוריה הזאת, זה לא אדם אחד שמושל בה.
כן.
מדברים על מלכות, מה הכוונה? גישה...
מלכות זה... זה מעצמה. זה מרחב פוליטי ערכי. עכשיו, לגבי האסלאם, זה תמיד התחיל, גם לגבי רומא. זה התחיל מאדם אחד, כלומר, ממלכות אחת. כלומר, מלכות רומא, תקופה ארוכה, הייתה מלכות שבה היה אדם אחד ששלט על הכל. מאנגליה ועד, ועד ערב. גם לגבי האסלאם, אותו דבר. האסלאם, בהתחלה, החליף, שלט באמת מהאוקיינוס האטלנטי ועד סין. ככה היה בהתחלה. אחר כך זה נחלק בחלוקה פנימית. זה כמו שאתה לוקח...
אני לוקח את
כן.
יש שם
מושלים ובסופו של דבר
יש גם נשיא. אבל בעצם הוא איזשהו דמות על, אבל בסך הכל, בכל מקום ומקום, יש
אותו... כן, אבל מלכות היא אחת. זאת אומרת, מלכות ארצות הברית היא ישות מדינית אחת. לא משנה איך היא מתפקדת, אם זה דמוקרטיה פרלמנטרית, מושלים, מדינות, אחד...
אבל בכל מקרה תמיד ישנו איזשהו גורם אחד או אדם אחד?
כן, זה לא חייב להיות אדם אחד. המלכות, השלטון הפוליטי. השלטון הפוליטי לא חייב להיות מרוכז באדם אחד. יש הרבה מדינות שהשלטון לא מרוכז באדם אחד. בכל זאת מדינה.
הרב, יש מחלוקת על השנים, אבל לא.
איזה שנים?
במלכויות. אומרים שהמלכות בבל 70, ועל השאר יש מחלוקת, לא?
מה זה משנה עכשיו? זו שאלה יפה, אבל זה לא קשור לעניין.
או, כי דיברת פה על...
זו שאלה יפה, אבל זה לא שייך לעניין בכלל. משנה. כמה זמן מלכות פרס? טוב. כי הוגשה להם... אבל, צאן, אומר מה? אבל, מדברי חכמים אשר הם יודעים מצפוני התורה וסוד המלכויות כולם, והם בהרו, כי אינה מלכות רביעית. קודם כל, בחזל לא תמצא שישמעאל נקרא מלכות רביעית. ודבר זה ידעו בבירור הגמור מחמת כמה דברי חוכמה. אמנם, ממה שאמרו כי מלכות ישמעאל מלכות גדולה, אין זה קשי הכלל. כי הכתוב לא אמר רק כי ארבע מלכויות מקבלים מלכות קדישין עליונים. וכדכתיב, ארבע מלכן יקומון ויקבלון מלכות בקדישין עליונים ויחסנון מלכות עד עלמה ועד עלם עלמיה. הרי לך שהכתוב מעיד כאילו ארבע מלכויות יקבלו מלכות קדישין עליונים. מה הוא מתכוון כאן לומר? זה דבר מעניין. הסבר ראשון, כן, שהמלכות, מה שאנחנו קוראים מלכויות, זה אותן המעצמות שקיבלו את תמצית הכוח שלהם מהאומה הישראלית. הכוח של בבל בא מישראל. הכוח של פרס בא מבבל. הכוח של אדום, של יוון בא מפרס. הכוח של אדום בא מיוון. זאת אומרת, המלכות עוברת מאומה לאומה. למשל, הסיפור של מגילת אסתר. מכירים את הסיפור של מגילת אסתר? איך זה מתחיל? ואי בימת. זה לשון צער, נכון? מה הצער? שבסוף אסתר נשארת בבית המלך, נכון? כלומר, זה הסיפור הזה ומזעזע. סך הכל, בחורה טובה מישראל הלכה לאיבוד. מה? תראה, בסוף הסיפור, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, ומה עם אסתר? לא יודעים. אז לא יודעים מה זה, זה מה שנשאר עכשיו. זאת אומרת שזה האופן שבו המלכות עוברת מישראל לפרס. זה נמסר לאומות העולם, מאותה שעה. כן? אגב, המלך...
פרס הוא לפני בבל?
לא. גם לבבל, גם לפרס.
אז איך לבבל?
גם.
איפה שלוש זרק בכורה ועוד לבבל?
אז זה עבר לבבל. זה עבר דרך, איך קוראים לה... לא צריך שזה יעבור את אישה דווקא. הם השתלטו על המקדש. ברגע שהם השתלטו על המקדש, זה עבר אליהם. עכשיו, מעניין, איך מלכות פרס הסתיימה? אתם יודעים איך?
אצלה.
האם מישהו יודע איך מלכות פרס הסתיימה? קצת היסטוריה, לא למדתם? לא מבין. היסטוריה כללית זה דבר שאתם צריכים לדעת לפני שאתם מגיעים למכון. כל אדם אמור לדעת קצת היסטוריה כללית.
היסטוריה של
עם ישראל זה היסטוריה של העולם כולו. פשוט, אלכסנדר מוקדון, שמעתם על זה פעם? היוונים? משהו ככה פתאום, הערפל הקראתי, משהו מנצנץ. כן. אז אלכסנדר מוקדון, הוא כבש את ה... את פרס, הפך אותה ליוונית, נכון? הוא לקח לאישה את הבת של מלך פרס האחרון. כן? של מלך פרס דריווש השלישי, קודומן. אז לקח את ביתו שקראו לה סטטירה.
איך קראו לה?
סטטירה. מוסטר, זה אותו שם. ומעניין שבסוף מלכות יוון, איך היא נפלה? מה הייתה הממלכה ההליניסטית האחרונה בהיסטוריה? הממלכה ההליניסטית האחרונה בהיסטוריה. מצרים, עם התלמיים. כן? מי היה המלך האחרון של מצרים ההליניסטית? המלכה קליאופטרה. זאת אומרת לכם משהו? כן. שנישאה לקיסר. אתם רואים שאיך שהמלכות עוברת? עכשיו, בין ישראל לבין ישמעאל לא מצאנו מעבר כזה של מלכות, לכן אומר, המערב, אפשר לומר, המלכות של ישמעאל זה בא ממקור אחר לגמרי. מאיפה זה בא? אולי מהתפילה של אברהם שהתפלל לו ישמעאל יחיה לפניך. כל פנים, הוא קיבל את מלכותו ישירות מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שזאת מלכות שהיא חיה במקביל למלכות ישראל, ולכן איננה בכלל המלכויות. עכשיו, אם תרצו, יש עוד פירוש אחר של המערב, זה נראה בפעם הבאה, שלום. ותלמדו קצת היסטוריה.